שלום, שלום לכולם. אנחנו נלמד את סיפור יהודה ותמר, פרק מאוד דרמטי בספר בראשית. נפתח ביחד ישר בפרק ל"ז. פרק ל"ח, סליחה. אז כבר צריך לומר, תוך כדי שאתם מדפדפים, שאין ספק שהפרק הזה, המיקום שלו הוא מיקום מעניין, שהרי הוא נמצא בתווך, בתוך שיא הדרמה של סיפורי יוסף, עד כדי כך שבאמת אנחנו מאוד מופתעים מהצירה הזאת. הרי בסוף הפרק הקודם, בפרק ל"ז, אנחנו קוראים על מכירת יוסף, והמדנים, פסוק אחרון, פסוק ל"ו, והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. בפרק הבא אנחנו קוראים, בפרק ל"ט, אם נדלג על יהודה ותמר, פרק ל"ט כתוב, ויוסף הורד מצרימה, ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים, איש מצרי מיד הישמעאלים אשר הורידו שם. כמובן שהתמיהה פה בין הפסוק שמתאר את המדנים שמכרו אותו אל מצרים לבין הישמעאלים שהורידו שם היא תמיהה, אבל יש לה פתרון, אנחנו לא נתעסק עם זה כרגע. בכל מקרה, די ברור שהפרק הזה נמצא בתווך, הוכנס בתווך בין שני הסיפורים. האם הוא באמת התרחש במהלך התקופה הזאת, או שהוא לא התרחש בתקופה הזאת והוא נח פה? זו שאלה. פרשנים מתלבטים בשאלה הזאת, שהרי אם עושים את חישוב השנים מהרגע שיוסף מורד למצרים ועד הרגע שהאחים נעמדים לפניו, אז עוברים 21 שנה. עכשיו השאלה היא באמת לגבי הסיפור הזה, כמה זמן הוא מתרחש. הרי אנחנו יודעים שבתוך הסיפור הזה יש תיאור של ירידת יהודה לקנה, כן, הירידה שיורדת תמנע, נכף נראה. אנחנו יודעים שבתוך הסיפור הזה יש שהוא מתחתן, שנולדים לו שני ילדים, שהילדים האלה מגיעים לגיל שהם יכולים להינתן לאישה, שאחר כך הם מתים, שאחר כך ממתינה תמר ימים רבים, וירבו הימים כתוב, עד אשר מגיע הסיפור, ההמשך. וכל הסיפור הזה, כמה שנים הוא ייקח? זאת אומרת, אפשר בדוחק להכניס אותו לתוך ה-20 שנה האלה, פחות או יותר, אבל גם יכול להיות שהוא מתרחש יותר. ולכן אני חושב שהשאלה הקריטית היא לא האם באמת בדיוק בנקודה הזאת התרחש סיפור יהודה ותמר, אלא העובדה שהכתוב בחר להניח פה את הסיפור הזה. ותכף נראה שגם יש זיקות מאוד משמעותיות בין מה שהתרחש לפני כן לבין מה שהתרחש אחר כך, שממילא זה מחזק את הנתון הזה כנתון שצריך לתת לו את הדעת, זאת אומרת להבין באמת למה הוא נמצא, לתת עליו את הדעת. אז כבר בכותרת, ויהי בעת ההיא, באמת אנחנו למדים שהכתוב בעצמו יוצר את הזיקה. בעת ההיא, זאת אומרת באיזה עת? פחות או יותר בעת שבה הורד יוסף למצרים. ואז אנחנו קוראים ויהי בעת ההיא, פסוק א', וירד יהודה מעת אחיו, וית עד איש עדולמי ושמו חירה. אז תכף נראה את הפרטים, אבל קודם כל לגבי הכותרת. ויהי בעת ההיא, וירד יהודה מעת אחיו. כמובן שכל הפרשנים עומדים על העובדה שהביטוי וירד שמופיע פה קשור להורדתו של יוסף למצרים. זאת אומרת, אנחנו קוראים בפרק הבא ויוסף הורד מצרימה, אפילו הביטוי ויוסף הורד מצרימה, מלמד שלכאורה וירד יהודה מעת אחיו ויוסף הורד מצרימה. יש כאן איזושהי נקודת השוואה בין ירידתו של יוסף למצרים לבין ירידתו של יהודה מעת אחיו, כן? אם תסתכלו בדף המקורות, גם מקור ראשון, גם מקור שני, מתייחסים לעניין הזה. נדלג רגע למקור הראשון, נתייחסו ישר למקור השני, מתנחומה. אמר רבי חמא ברבי חנינה, כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר הוא גמרו, מעלב עלה כתוב על שגמרו כאילו עשהו. רבי אלעזר אומר, אף מורידין אותו מגדולתו. דכתיב ויהי בעת ההיא, וירד יהודה. וירד יהודה מעת אחיו, מלמד שנתנדה מאחיו, שבשעה שאמר להם לכו ונמכרנו, אם אמר להם לכו ונחזירנו, היו שומעים לו, כי עובדה ששמעו לו למה שהוא אמר. לפיכך וירד יהודה וגומר שהורידו מגדולתו. זאת אומרת, הזיקה שמבקש המדרש לעשות בין ירידתו של יהודה לבין הפסוקים הקודמיים, שיהודה יורד מעת אחיו כתוצאה להתנהגותו בסיפור מכירת יוסף. אבל גם אם לא נגיד כך, אי אפשר להתעלם מהפועל ירידה שמופיע לפני כן, אבל דווקא אם נדייק, נראה שבעוד שאחר כך יוסף מתואר כי יורד למצרים, בסוף הפרק הקודם דווקא פועל הירידה לא מופיע על יוסף, הוא הופיע לפני כן. אבל כאן הוא לא מופיע בסוף על יוסף, אלא על מי? על יעקב. כי אנחנו קוראים, ויקרא יעקב בפסוק למדלת, אחרי שהוא מתבשר על הבשורה, ויקרא יעקב סמלותיו וישם שק במותניו והתאבל על בנו ימים רבים, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. וכתוב מדגיש כאן, כל בניו וכל בנותיו, כולם. וימאן להתנחם ויאמר, כי ירד אל בני אבל שאולה ויבק אותו אביו. והמדנים מכרו אותו אל מצרים לפוטיפר שריף פרעה סרן אתר בכיר. כלומר, יעקב אבינו, או נתחיל ביוסף, יוסף בעקבות המכירה הזאת מורד מצרימה. יעקב בעקבות המכירה הזאת יורד שאולה. ויהודה יורד מעת אחיו. שקוראים את זה ככה, אי אפשר שלא להרגיש תחושה של חמיצות, של אי נעימות, של אי נוחות, מהעובדה שהמשפחה מפורקת. יוסף עוזב את הבית, ברח קרה לו מה שקרה, יוצא מהבית ולא יודעים מה קורה לו, טרוף טורף יוסף. יעקב שכל כך אוהב אותו מסרב להתנחם, והאחים כולם מנסים לנחם אותו, ויהודה יורד מעת אחיו. ושוב אני אומר, גם אם עובדתית האירוע של הירידה הזאת מתרחש 5 שנים לפני, 4 שנים אחרי, זה לא משנה שהכתוב מבקש ליצור זיקה. ברגע הזה של ההתפרקות של המשפחה, יהודה יורד מעת אחיו. ולא סתם יורד, אנחנו נראה עכשיו לאורך הפסוקים שהוא יורד ויורד ויורד. ונמשיך מיד הלאה. וירא שם יהודה בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. אז הנה יהודה יורד, והוא רואה בת איש כנעני. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם מה חושבת משפחת אברהם על בנות כנען. אנחנו יודעים את זה. אנחנו יודעים את זה מה אברהם עושה, בשביל שיצחק לא יישא אישה מכנען, ושולח את עבדו ואומר לו בשום פנים ואופן. אנחנו יודעים מה יצחק עושה, כשהוא שולח את יעקב, והביקורת שיש לו על עשיו. והנה מגיע יהודה, ויורד מאחיו באותה שעה גורלית דרמטית, ורואה שם בת איש כנעני. עכשיו הפרשנים הרגישו את הקושי הזה ואת אי הנוחות, ולכן חלק מהפרשנים מנסים לרכך, נתחיל בתרגום, שאומר מה זה בת איש כנעני, כנעני הכוונה לתגרה, סוחר. עכשיו יש על מה לסמוך, אנחנו יודעים שיש לא מעט פסוקים שבהם המילה כנענית, הכנען, מתפקד באמת כתיאור של סוחר, כנראה גם קשור עובדתית לעובדה שכנען, אולי על שם כך היא קרויה כנען, שנמצאת בצומת מסחרית מרכזית בין מצרים לבין הצפון, ולכן אנחנו יודעים בישעיה שכתוב כנעניה נכבדי ארץ, ובהושע כתוב כנען, אני לא פותח את כל המקומות האלה כי אנחנו לא נספיק, רק אני מקריא לכם, כנען בידו מאזני מרמה, שזה שוב ברור שזה סוחר, בזכריה ולא יהיה עוד כנעני עוד, כן, בבית השם, ולכן כך כנראה מפרשים הפרשנים, ואפילו אומרים זאת במפורש, הרשב"א מפרש כך, כי הוא אומר, כי מבנות כנען היו נזרים. ולכן לא יכול להיות שזו אישה כנענית. צריך לומר שהיו גם מפרשים, ולעניות דעתי הצדק עמהם, כי אין סיבה לחשוב שהכוונה פה לבת איש סוחר, ואני גם חושב שנוכיח את זה מההמשך. אבל יש לי גם על מה לסמוך, תראו את המקור 4. בן עזרא אומר, כי נשק על שאול בן הכנענית המופיע אחר כך ברשימת היורדים למצרים, שפתאום מוזכר בן הכנענית, שאומנם זה שייך לשבט שמעון, אבל שם אגב אורחי אנחנו גם למדים מה הוא חושב על הסיפור הזה. אומר בן עזרא, כי נשי במקור 4, נשי השבטים היו ארמיות ומצריות ואדומיות ומדניות. והזכיר זאת לבדה, את בת, כן, שאול בת הכנענית, בעבור שעשה שמעון שלא כהוגן לקחת כנענית. ועל זה הדבר הזכיר מות ער ועונן בעבור היותם בני כנעני. זאת אומרת, אבן עזרא מכריע הכרעה ברורה שיהודה לוקח כנענית. ואם כך, זה עוד יותר גובר. זאת אומרת, תשימו לב, יהודה ברגע הדרמטי, כמו שאמרתי, עוזב את אחיו, יורד, כנראה זה לא סתם הפועל, יורד מאת אחיו, ולא סתם יורד מאת אחיו, רואה שם אישה כנענית ולוקח אישה כנענית. אגב, הביטוי וירא שם יהודה, הביטוי הזה בקונטקסט של ראיית אישה ולקיחה, ואפילו אישה נוכרית, מופיע הרבה אחר כך, שיכול להיות שזה חיזוק לפרשנות הזאת שמחבר ספר שופטים, כך גם חשב, כי הביטוי וירא שם, בהקשר של לקיחה של איזושהי אישה, מזכיר לכם? שמשון. ואגב, גם שם הירידה היא לתמנה, בסיפור השני. וגם יהודה יורד תמנתה. זאת אומרת, יכול להיות שגם מפרש ספר שופטים ראה את הראייה הזאת, את הוויר שם יהודה, כראייה מפוקפקת, שגרמה לו בעצם להתנקר לא רק לאחיו ולמשפחתו, אלא גם לערכיו, ולקחת אישה כנענית. נמשיך הלאה. ותר ותלד, אני מקווה שכולכם יודעים את ההמשך של הסיפור, יודעים מה קורה בסוף, אז אתם לא כועסים אליי שככה אני מדבר על יהודה, אתם יודעים שבסוף יהיה סוף טוב, נכון? אז לא בגלל שיש לי איזה אינטרס, זה הסוף שכתוב. אז תלכו איתי ותתייחסו בסלחנות לביקורתיות שאני מנסה לזהות פה אצל יהודה, כי אדרבה, ככל שהביקורתיות תהיה יותר גדולה, אז ההיפוך יהיה יותר גדול, אז תשתדלו להיות סבלניים. אז פסוק ג' ותר ותלד בן ויקרא את שמו ער. אגב, עוד נקודה מעניינת שצריך לשים לב פה אליה, שאיראני עליה חברי יוני גרוסמן. איך קוראים לבת אישה הכנענית הזאת? מה אתם אומרים? בת שואה. אז האם בת שואה זה שמה כמו בת שבע, או שבת שואה זה השם של שואה, או גם וגם? אנחנו יודעים שוודאי לאבא שלה קוראים שואה, כי כתוב, הוא שמו שואה, בת איש כנעני הוא שמו שואה. אחר כך היא מופיעה בת שואה, אבל אדרבה, נדמה שכשאנחנו נקרא עכשיו את כל הפסוקים הקרובים, בולט, אומר יוני, באופן מאוד ברור, ששמה נעדר. תראו מי קורה אחר כך, נקרא רגע את הפסוקים, נחזור אליהם תכף יותר ברצינות, אבל רק תראו. ותר ותלד בן, ויקרא את שמו ער. ויקרא את שמו ער. ותר עוד ותלד בן, ותקרא את שמו עונן. ותוסף עוד ותלד בן, ותקרא את שמו שלה. והיה בכזי בליטה וכו'. ויקח יהודה אישה לער בחורו, ושמה תמר. זאת אומרת, אם מישהו מכם הייתה לו איזה אבא מינה שמדובר פה באיזה מגמה שוביניסטית, שלא מזכירים שמות נשים, בבקשה, הנה, מוזכרת תמר. זאת אומרת, השמות של כולם אנחנו יודעים, אפילו החבר של יהודה, שאני לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו, כן, הדולמי הוא שמו חירה, חז"ל עושים מזה מטעמים, אבל חורה לא בדיוק ברור מה הסיפור, אבל השמות של כולם מוזכרים חוץ מהשם שלה. למה? למה? אני אגיד לכם למה. כי היא בת איש כנעני. זה מה שחשוב שנדע. זאת אומרת, אם היה לה שם, נגיד תמר, אנחנו יודעים שגם בהמשך, לפי חלק מהפרשנים, גם תמר הייתה כנענית. אין סיבה לחשוב אחרת. אבל בשבילנו תמר היא לא כנענית, היא תמר. נכון, יש לה שם, זה אפילו שם יהודי, כאילו אני מכיר משפחות חרדיות שקוראים בשם הזה. זאת אומרת, זה כאילו זה שם מאוד טוב. אז תמר, אבל כשמשאירים את זה בת איש כנעני, אז כאילו כל מה שחשוב שנדע עליה זה שהיא בת של איש כנעני. שוב, אין ספק שזה כתב קטגוריה כנגד יהודה. עכשיו נמשיך הלאה. בואו נראה את השמות. יש לנו פה כמה פסוקים של קריאת שמות. ואנחנו יודעים שבמקרא הוא לא סתם מתעכב על קריאת שמות. קריאת שמות לא פעם ולא פעמיים היא סוג של נבואה שהולכת להתגשם, גם אם נותן השם לא מודע לזה, כמו שאומר הרמב"ן, הוא לא כתוב אצלכם, אבל אני אקריא לכם, ולא שהייתה זאת כוונת יהודה, אבל דרשו כי השמות יורו על העתיד. גם בהבל וקין זה כך וכו'. זאת אומרת, השמות האלה הם שמות שבסופו של דבר מסתבר שזה לא כמו החיקרה שמו יעקב, היעקבני זה פעמיים. אז גם פה הוא לא נקרא בגלל שהוא יעקבני זה פעמיים, אבל למפרע מסתבר שלשם הזה יש משמעות עמוקה, זה לא מקרי. כן? אז אם כן, בואו נראה את השמות. אז יש לנו פה את ער. או, בדיוק, ממש ממש הוצאת לי את המילים מהפה. זה רע, וגם מיד כתוב אחר כך, נכון? והיה שרה בעיני השם. אז זה ברור. אחר כך יש לנו את עונן, שעונן זה לשון כוח, נכון? אחר כך אנחנו מדברים על מעשה עונן בגלל מה שהוא עושה, אבל עונן זה לשון כוח, במובן הראשון, כן? וכאן הדרשה היא פחות מובהקת, אבל באמת שהכוח לא ניתן למי שהוא צריך להינתן, העון לא ניתן למי שהוא צריך להינתן. אבל אז אנחנו מגיעים לבן השלישי, והבן השלישי קוראים לו שלה. ושלה, חוץ מזה שכתוב עליו שלה, שצריך לנסות להבין מה זה אומר, שכתוב עליו מה זה שלה, אבל חוץ מהעובדה הזאת, כתוב עליו עוד משהו. כתוב, והיה וכזיב בליטה אותו. עכשיו, מי היה וכזיב בליטה אותו? מי היה וכזיב? שתי אפשרויות, או הוא, התינוק, שזה קצת מוזר, והיה וכזיב בליטה אותו, או מה שנראה באופן יותר פשוט, שזה יהודה. יהודה היה בכזיב, מקום שנקוראים לו כזיב, בליטה אותו. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה כל כך חשובה לנו האינפורמציה הזאת, שיהודה, חשוב להגיד שכשנולד שלה, הוא היה בכזיב. עכשיו, אם זה היה היום, זה היה ברור. כי אז ברור שהכתוב רוצה לציין את העובדה שהוא לא היה עם אשתו בלידה. גם כסוג של כתב ביקורת חריף, זאת אומרת, איפה אתה צריך להיות עם אשתך בלידה, אבל נניח שאנחנו לא חושבים שאז גם היו הבעלים עם נשותיהם בלידות, אז ממילא השאלה שצריך לשאל זה, למה חשוב לספר לנו שהוא היה בכזיב, בליטה אותו, כן? כמובן, אני רואה כבר כמה פה שמתים להגיד את זה, זה ברור, אני לא מחדש, אבל כמובן שאם מדפדפים קדימה לספר מלכים, בואו נדפדף רגע, סליחה שאני מטריח אתכם ככה בשעה כזאת לדפדף, אבל אם תדפדפו למלכים ב' פרק ד'. מלכים ב' פרק ד', הסיפור המפורסם של אלישע עם האישה השונמית, ושם אנחנו קוראים במלכים ב' פרק ד' בפסוק נתחיל בתת וב כדי שנדע על מה מדובר. ויומר קרא לה ויקרא לה ותעמוד בפתח. ויומר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, מבטיח לבן. ותומר אל אדוני איש האלוהים, אל תחזב בשפחתך. אל תחזב בשפחתך. מה חסר לנו? שאלה, נכון? אז תסתכלו אחרי שהבן מת והיא מגיעה אליו ומצטטת את עצמה בפסוק כ"ח, היא אומרת לו, ותומר השאלתי בן מעת אדוני, הלא אמרתי לא תשלה אותי. זאת אומרת, היא מצטטת את עצמה, זאת אומרת, מסתבר שלהשלות ולהחזיב, לחזב, הם מושגים נרדפים אחד לשני. ואם כן, אי אפשר שלא לחוש שכתוב פה על שלה, והיה בכזיב בליטה אותו, שגם אם אומנם יהודה, זה רק נתון טכני שהוא היה בכזיב, הכתוב מנצל את העובדה הזאת, לא שכל כך חשוב לנו לדעת איפה הוא היה, אבל הוא אוהב את המשחק הזה, זאת אומרת, הוא אומר שלה וכזיב. זאת אומרת, כנראה שהבן הזה עבור תמר, הוא צריך להיות סוג של אשליה או של אכזבה, שיהודה הולך להשלות אותה ביחס אליו, או לחזב אותה ביחס אליו, כזב או שקר או אכזבה, כן? המילים האלה נרדפות, ואם כן, כנראה שגם דרשת השם הזאת ודאי יש לה משמעות ברורה. טוב, אנחנו ממשיכים קדימה. פסוק ז'. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. שימו לב, ההדגשה הזאת, אין הרבה אנשים שכתוב בצורה כל כך ברורה, ההתנהגות שלהם והעונש שלהם. ויהי ער בכור יהודה רע בעיני השם, וימיתהו השם. כדי שלא נתבלבל ונחשוב, שחס וחלילה, חס ושלום, למה הוא מת? מה האופציה שאם הוא לא מת בגללו, בגלל מי הוא מת? בגללה. כמו שמי חושב? האח הבא שלו והאבא שלו. תכף נראה. ולכן הכתוב מבקש להדגיש את זה. ויומר יהודה לעונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך. וידע עונן כי לא יהיה הזרע, והיה אם בא אל אשת אחיו, ושיחת ארצה לבלתי נתון זרע לאחיו. ושוב, וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. אגב, מאוד מעניין, לא ניכנס לזה עכשיו כי זה סיפור רחב בעצמו, אבל אני רוצה לנצל את זה רק בשביל דבר אחד בלבד, עובדת היבום המתוארת פה. זאת אומרת, יש פה סיפור של ייבום, לפני מצוות ייבום, מסתבר שהמנהג הזה הוא מנהג שרווח באותה התקופה, לא רק בקרב ישראל, אלא בכלל בתרבות. וכמובן שכשאנחנו קוראים על מצוות ייבום בהקשר של אח של מת ואישה נוכריה, איזה סיפור ישר עולה לנו? רות, וואלה, אתם מרענים, רות, נכון? אז לא נפתח בסיפור, אבל אני אתאר בפניכם ככה בעל פה מספר השוואות מובהקות. א', בשני המקרים מדובר בנשים נוכריות, רות המואביה ותמרה כנענית. בשני המקרים מתים שני הבנים בגלות, ער ועונן ומחלון וכיליון. בשני המקרים הנשים מממשות את מטרתן באמצעות סוג של תחבולה שאמורה לפעול על הצד המיני, נכון? זאת אומרת, רות באה בגורן אל בועז כדי לפתות אותו או משהו כזה בשביל שהוא יישא אותה, ותמר, מעשה הזנות שהיא עושה בשביל לפתות את יהודה, גם כן בשביל לזכות בו. זאת אומרת, בשני המקרים המטרה היא אותה מטרה, הרצון לזכות באיש, והפיתוי שנעשה בדרך כזאת, רק בהבדל אחד. מה ההבדל? שבועז לא מתפתה. בועז נעצר ולא מנצל את ההזדמנות הזאת, שהוא נמצא איתה לבד בחושך בגורן, למרות שבקלות הוא יכל לעשות את זה. ויהודה, לא רק שהוא מתפתה, הרי לשם כך הוא בא. אז הדבר הזה גם מבליט את ההבדל. בשני המקרים הצאצא נולד כתוצאה ממצוות ייבום וגאולה. ואם עוד מישהו עדיין מסתפק בקשר, אז בני אותה העיר מבקשים ליצור את הזיקה הזאת בעצמם, כשהם מברכים את בועז ואת רות, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה, מן הזר אשר ייתן אדוני לך מן הנערה הזאת. זאת אומרת, ההשוואה היא גורפת. אבל לצד ההשוואה כבר התחלנו לתאר גם את ההבדלים הבולטים. ולא רק ההבדלים, אלא גם איפה זה מציב את יהודה. אם ער ועונן מקבילים למחלון וכיליון, כלומר מות הבנים בארץ זרה בעקבות מה? בעקבות זה שאלימלך מה עושה? נוטש את יהודה בשעה של רעב, נכון? הרי זה הביקורת כלפיו. את יהודה אני מתכוון את ארץ יהודה. ואם כך, ההשוואה מתבקשת. אני חוזר להתחלה, יהודה נוטש את משפחתו. ברגע כל כך קשה ודרמטי, כשאביו יורד שאולה, והולך, לא לארץ אחרת, אבל הולך סוג של ניכור, כמו שאמרנו. אז ממילא יהודה מקביל פה לאלימלך, וכמובן שזה לא מחמיא. כמו שאמרתי, בהשוואה של יהודה לבועז, שוב, יהודה מוצג כזה שמתפתה מול בועז שלא מתפתה. וכמובן שהצאצא שנולד מן המעשה הזה של הייבום, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהצאצא שנולד ממעשה בועז ורות ומנישואים שהם כל כולם חסד ורגש וטהרה, בעוד שהצאצא שנולד מהסיפור הזה נולד מסיפור של זנות. דווקא בגלל זה כמה מפתיע שאותם בני העיר בוחרים לברך את בועז ורות באותו סיפור, כמו הסיפור ההוא, שזה כל כך אנטיתזה. כמובן שהם עושים את זה כי הם מכירים את סוף הסיפור. אבל באמת בנקודה הזאת דווקא ההשוואה לרות, שוב, מאוד 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 משחירה את פניו של יהודה בסיפור הזה, שהולך ויורד 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 ויורד. אז זה לגבי ההשוואה לרות. נמשיך הלאה עוד קצת. פסוק י' א'. ויאמר י' תמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה וני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה. אין הרבה מקרים שהתנ״ך נכנס לליבותיהם של הדמויות ומספר לנו מה הם אמרו בליבם. וכשהוא עושה את זה יש סיבה טובה מאוד למה הוא עושה את זה, ופה יש סיבה טובה מאוד למה הוא עושה את זה. שהרי הוא מחזב בקלתו, הוא משלה את קלתו, שהרי הוא לא מתכוון לתת לה את שלה, כי הכתוב מספר לנו, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך ותמר ותשב בית אביה. כי אמר פן ימות, הוא אומר בליבו, ולכן הוא לא מתכוון לתת. עכשיו, מה הוא לא מבין? הוא לא מבין שאחיו מתו בגללם, לא בגללה. הכתוב מספר לנו, אסורה בעיני השם וימיתהו השם, אסורה בעיני השם גם אותו ימית. אבל יהודה, מאותו מקום שהוא נמצא, אותו מקום של ירידה שהוא נמצא, לא רואה את זה, שבניו עושים רע בעיני השם. ובמידה מסוימת הוא גם מסיר אחריות מהסיפור הזה, מותיר את תמר בטרגיות נוראה, אלמנה חיה, שלא תתחתן, לא יכולה מצד אחד להתחתן, מצד שני לא תזכה, ומה היא אשמה? ויהודה ממשיך לו. עוד ירידה. ממשיך לו בדרכו. הלאה, עוד קצת. וירבו הימים. אגב, יש פה, אני רוצה שתראו, לא, תראו או לא תראו, מה אתם אומרים? תראו אחר כך את מקור חמש, בכוונה הבאתי את מקור חמש כי הרמב"ן, ומאוד מעניין, הרמב"ן לא מהסס לבקר את אבותינו, ודווקא בסיפור הזה נראה שבאופן עקבי הרמב"ן מגן על יהודה, אולי בגלל הסוף. תראו, בכל זאת תראו. בסדר? אתה לא יכול להתאפק, נו. והנכון בעיניי שהיה שלה ראוי ליבם. אבל לא רצה אביו שייבם אותה ועודנו נער. פן יחטא בה כאחיו אשר מתו בנעוריהם, כי נערים היו. אין לאחד מהם 12 שנה. וכאשר יגדל וישמע למוסר אביו, אז יתנן לו לאישה. זאת אומרת, הרמב"ן מלמד זכות על יהודה שהוא באמת תכנן לתת בסופו של דבר את שלה, אבל הוא באמת רצה שהוא יגדל. וכאשר המתין הימים רבים וראתה כי גדל שלה בעיניה, והוא עודנו נער לאביו, כי אין לו 10 שנים. והיה ממתין לה עוד, אז מהרה תמר ברוב תאוותה להוליד מזרע הקודש ועשתה המעשה הזה. זה המקור שרציתי? לא יודע, לא יודע. אבל מקור יפה, מה אכפת לכם? נכון, רמב"ן יפה. לא, הרמב"ן אומר אולי בדף הזה, רק רציתי להגיד שיש מקום שהרמב"ן אומר, מה, לא הבאתי את זה? רגע, שנייה, חכו רגע, מה אכפת לכם? חכו רגע. לא בדף השני. יש מקור, אולי נראה אותו בהמשך, לא מצליח כרגע לראות אותו, שהרמב"ן אומר שלא יעלה על הדעת, נדמה לי שזה הרמב"ן, שיוולד משיח צדקנו בשלוש. דילגנו על שלוש. אתם רואים מה זה? על מה שדילגתי, בסוף זה המקור הכי חשוב. זאת אומרת, הרמב"ן אומר במקור שלוש, וכן תמר הייתה בת אחד מן הגרים בארץ, זאת אומרת, לא אישה כנענית, לא בת איש כנעני ביחוסו, כי חלילה שיהיה אדוננו דוד ומשיח צדקנו שיגלה לנו במהרה, מזרע כנען העבד המקולל. אני חושב שהמגמה הזאת היא זו שהביאה את הרמב"ן לאורך כל הדרך ללמד זכות על יהודה. זאת אומרת שלא יעלה על הדעת, ובכל זאת אני חושב שכשקוראים את הדברים בפשטי המקראות, ובעיקר בהערת סוגריים הזאת, שלא מספרת לנו את כל הסיפור שיהודה בעצם התכוון לתת, בסוף אומר כי חשך פן ימות. פן ימות. אגב, סתם מעניין, פן ימות, כביטוי הזה, פן ימות מופיע ביוצאים למלחמה. פן ימות ואיש אחר ייקחנה וכו'. זאת אומרת, זה מלמד איך, זאת אומרת, באיזה עוצמה החשש הזה של הרמב"ן פה, כן, בסיפור הזה, כן? זאת אומרת, הוא חושש, של הרמב"ן, של יהודה, בסדר? בסיפור הזה. זאת אומרת, יהודה חושש באופן מאוד מאוד קיצוני במובן הזה, והוא לא מתכוון באמת לתת לה עוד. עכשיו בואו נראה את הפסוק הבא. וירבו הימים, פסוק י' ב', ששוב הדבר הזה לכאורה מוכיח שיהודה לא התכוון באמת לתת. ותמות בת שועה אשת יהודה. שסתם אני רוצה להגיד, יכול להיות שהיא מתה מוות טבעי, יכול להיות שהיא הייתה זקנה, יכול להיות שלא יודע מה, אבל העובדה שעד כה המתים בסיפור זה ער ועונן, ועכשיו אשת יהודה, לדעתי זה מחזק את זה שאשת יהודה מתה אולי באותו הסיפור, באבון יהודה. כלומר, כמו שסירב, כן, הבן השני להינתן, עונן סירב להינתן, אז כעת גם יהודה מסרב להינתן. הוא לא מת אמנם, אבל אשתו מתה. וינחם יהודה, בניגוד לאביו, כמה זה צורם, שאביו מסרב להתנחם, אבל הוא ניחם. ויעל על גוזזי צונו הוא, וחירה ראו אדולמי תמנתה, הנה ראו אדולמי, יורדים לתמנה. עולים לתמנה. אגב, הביטוי ויעל, אחרי שראינו את הירידה, פה יש ויעל שאולי מתחיל לספר לנו סיפור חדש. ויוגד לתמר למור, ממשיכים לפסוק י' ג'. הנה חמיך עולה, תמנת לגוז צונו. ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנת, כי ראתה כי גדל שלה, והיא לא ניתנה לו לאישה. אז כאן אני רוצה לפסוק הזה קצת להתעכב, כי יש פה כמה דברים מרתקים. אחד, והיא לא ניתנה לו לאישה. זאת אומרת, נכון, יש לנו איש שהוא לוקח אישה, וכאן נאמר שהיא ממתינה באופן פסיבי להינתן ליהודה, או כן, למשפחת יהודה, לשלה. זאת אומרת, היא ממתינה ולא ניתנה לו לאישה. זאת אומרת, היא לא יכולה ליזום שום דבר, היא פסיבית, לא ניתנה, היא ניתנת. הוא צריך לקחת אותה ולתת אותה, כן? זה דבר ראשון. דבר שני, בואו נסתכל על הביטוי הזה, ותחס בצעיף. ותחס בצעיף, מזכיר לכם משהו? מזכיר לכם? רבקה, רבקה, ודאי. נכון? עוד פעם אחת בסך הכל מופיעה. אל תפתחו, אני אקריא לכם את הפסוק בעל פה, מבראשית כ"ד, פסוק סמך ה', ותאמר אל העבד, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ויאמר העבד, הוא אדוני, ותיקח הצעיף ותתכס. עכשיו תראו, קודם כל תזכרו בקונוטציה. זאת אומרת, הקונוטציה הזאת, ההתכסות בצעיף, אגב, יש מן האחרונים שרוצים ללמוד מכאן מצוות הינומה. זאת אומרת, הרי יצחק מגיע כדי לשאת אותה, והיא מתכסה בצניעותה. עכשיו, כמה בולט ההבדל בין ההתכסות של רבקה בצעיף, כשיצחק בא לקראתה, בעלה לעתיד בא לקראתה, לתמר שמתכסה כזונה לקראת מי שהיא רוצה גם שיבוא אליה או יבוא לקראתה. ההבדל הזה אומר, דורשני מאוד, ותכף נראה אותו בהמשך. נמשיך עוד קצת. ויראה יהודה, שוב יהודה רואה, ואנחנו יודעים כבר כשהוא רואה מה קרה בסיפור הזה, שוב הראייה הזאת אולי יש בה משהו שלילי, ויחשביה לזונה כי חיסתה פניה. זאת אומרת, הכסות פנים שיהודה מבאר אותה או לא מבאר אותה כצניעות או כמישהי שבאה בשביל לשאת, אלא כזונה. ושוב תראו את יהודה, זאת אומרת, באמת הקריסה שלו מהרגע הזה של המחירה, של הירידה וכו'. וית אליה אל הדרך. אני מדלג בגלל קוצר הזמן, אבל גם הביטוי הזה, ויית, הוא ביטוי שהוא מופיע בסיפורי יוסף, ששם זה מתואר במסגרת זה שכל מה שעושה יוסף הקדוש ברוך הוא מצליח אותו. וכאן היית של יהודה, תראו כמה זה בולט, ההבדל בין יוסף לבינו. היית של יהודה הוא הליכה אל אותה הזונה. ויומר, אבא נעבו אלייך, כי לא ידע כי חלתו היא. ותומר, מה תיתן לי, כי תבוא אליי. שוב תשימו לב לביטוי הזה, הבה נא אבוא אלייך. הבה נא אבוא אלייך, זה ביטוי שאנחנו שוב מוצאים אותו בספר בראשית באותו הקשר, בפרשית פרק כ"ט פסוק כ"א, אני אקריא לכם את הפסוק שוב. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבוא אליה. עכשיו שוב, כל הסיפורים האלה שניצבים ברקע, כל ההשוואות האלה כל כך, כל כך לא מחמיאות ליוסף, ליהודה. כסות העיניים של הצניעות של רבקה מול המעשה הזה של תמר. הקריאה של יעקב ללבן, תן לי את אשתי שעבדתי כלפיה בנישואים כשרים וטובים, מול האב הנאבו של יהודה. אגב, אם תרצו אולי עוד השוואה שגם כן נמצאת לפני כן, הנושא של ההתכסות שלה, גם כן אולי מזכיר את שרה, שכתוב ולשרה אמר, הנה נתתי 1,000 כסף לאחיך, הנה הולך כסות עיניים, לכל אשר איתך ואת כל ונוכחת. היא בפתח עיניים מתכסה, תמר, מול הכסות עיניים שניתן לשרה, ששוב, מה זה שם הסיפור? הכסות עיניים הזה זה סימן שהיא נשואה לאברהם, זאת אומרת, זה ניתן אחרי כסימן כדי שאף אחד לא ייקח אותה. אז גם בקונוטציה הזאת, באסוציאציה הזאת, מדובר על משהו של צניעות מול תמר ומול יהודה. אם כן, בנקודה הזאת אנחנו חייבים באמת לראות, תראו באמת כמה עמוק ונמוך. הסיפור הזה צריך לסמן אותו בגרף ככה. מי וירד מעת אחיו, שהוא עוזב את אביו ואת אביו ברגע כזה דרמטי, ודרך נסיעת אישה כנענית, ודרך ההתנקרות עם האחים, עם הילדים שלו לתמר, ואי לקיחת האחריות מול תמר, ובסופו של דבר ההליכה לזונה. כנראה מסתבר שיותר נמוך מזה אי אפשר להגיע. ועכשיו נראה מה קורה פה. פסוק י"ז. ויאמר אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן, ותאמר אם תיתן ערבון עד שולחך. ושוב אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן, מה זה מזכיר לכם כמובן? אני לא פותח את המקומות, אתם יודעים מה, את זה חייבים לפתוח, אי אפשר להגזים, כל הזמן לא לפתוח. אז תסתכלו אחורנית, כן, זה בסך הכל פרק אחד, אז זה לא בעיה, בפרק למד זין, בפסוק, פסוקים למד א' למד ב'. ויקחו את כתונת יוסף, וישחטו שעיר עזים, ויתבלו את הכותונת בדם. וישלחו את כתונת הפסים, ויבואו אל אביהם, אמרו, זאת מצאנו, הקרנה הכותונת בנך היא אם לא. עוד מעט נגיע להקרנה. אבל גם השילוח של הגדי עזים, וכאן תראו שוב את הגדי עזים שנמצא בפרק הקודם, שהוא אולי תחילת ההידרדרות של יהודה, תחילת ההידרדרות, שהוא בעצם המרמה שהוא עושה ביחד עם האחים כלפי יעקב, וקצה הנפילה שלו פה, שהוא משתמש בשליחת גדי עזים לשלם את נן זונה. השוואה הזאת שוב, מאוד מאוד מבליטה. טוב, אומרת לו אותה הפרוצה, ותאמר אם תיתן, כן, ותאמר מה תיתן לי כי תבוא אליי. ואז אומר לה יהודה בפסוק י"ז. ויאמר אנוכי אשלח גדי עזי מן הצאן, ותאמר תן ערבון עד שולחך. היא מבקשת ערבון. ויאמר מה הערבון אשר אתן לך? ותאמר חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. שבפשטות צריך להגיד מה זה חותם, פתיל ומתה, מה שלא נגיד. היום היינו מחליפים את זה במה? תעודת זהות. ודאי, זה מה שהתכוונתי, כל הכבוד. עכשיו, רק איזה בסה, אם הייתם עכשיו אומרים איזה משהו אחר שלא קשור, הייתי, זה סוג של סיכון, להגיד משפטים כאלה, מה זה אומר כשאני מתכוון למשהו כל כך מדויק, אבל לא פספסתם. תודה רבה, אחר כך נסגור את זה אחרי השיעור. אז אם כן, היא מבקשת ממנו סימן היכר, סימן זהוי, ברור שזה מה שהיא מבקשת ממנו. ויתן לה, ויבוא אליה, ותאר לו. ותקום, נמשיך טיפה הלאה, ותלך ותסר צעיפה מעליה, ותלבש בגדי אלמנותה. זה רגע אחד לעצור, כדי לשים לב לרגע לכל חטיבת הפסוקים האלה, ונדמה לי שנגלה משהו מעניין. תהפכו לרגע את הדף מקורות, למרות שלא סיימנו את העמוד הזה, לב הסיפור הזה, שהוא הסיפור הזה של הגעת יהודה אל אותה הפרוצה, כתוב באופן מאוד מובהק במבנה חייסט. תחילתו, ותסר בגדי אלמנותה מעליה, וסופו, בבתלבש בגדי אלמנותה. אל מול ותחס בצעיף ותתעלף, מופיע ותסר צעיפה מעליה. אל מול ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנת היש, ותעקום ותלך. אל מול וית אליה אל הדרך, יש, ויבוא אליה, ותאר לו. זה מותיר אותנו בלב הסיפור, שהוא גם לב החטיבה הזאת, אבל הוא גם לב כל הסיפור כולו, עם דיאלוג משולש. שלוש פעמים, ויאמר, ותאמר. ויאמר, ותאמר, ויאמר, ותאמר. ובואו נראה מה יש פה. קודם כל, הדבר הראשון שיש פה, בשלושת הפעמים, של התגובה שלה, מופיע הביטוי מה תיתן. או אם תיתן או ויתן לה. מה תיתן לי כי תבוא אליך, אם תיתן ערבון עד שולחך. חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך, ובסוף ויתן לה. עכשיו כמובן שזה ממש ממש זועק. למה זה זועק? בואו ננסה לנתח את הדיאלוג הזה. פעמים רבות במקרא, אני חושב שאפשר להוכיח את זה מהרבה מקומות, אנחנו מוצאים איזשהו מסע ומתן, איזשהו דיאלוג בין דמויות, שעל פניו הדיאלוג הזה בקונטקסט שלו משרת את ההתרחשות לכשעצמה, אבל כשמעמיקים בו מגלים שבאופן נסתר הדיאלוג הזה הרבה יותר טעון, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מרובד מאשר הרובד החיצוני שלו. עד כדי כך שלעיתים הדמויות עצמן לא מודעות שכשהן בעצם מדברות, הדיאלוג הזה הרבה 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 יותר עמוק מאשר מה שהן מדברות. ואני חושב שזה דוגמה. קודם כל, על פניו, הדיאלוג שמתרחש פה הוא דיאלוג שבמחילה, כתוב בתנ"ך, בין פרוצה לבין לקוח. אני מניח שסוג כזה של דיאלוג התרחש באותה תקופה, וככל הנראה גם בזמננו אנו, אין ספור פעמים. היא מבקשת כסף, הוא אומר לה, אני אתן לך, אבל אין לי מזומנים, אבל אני אשאיר ערבון ואני אביא לך. וזה המסע ומתן, אין פה שום דבר יותר מזה. זאת אומרת, היא אומרת, אין בעיה, אבל מה תיתן לי? הוא אומר, גדי עיזים. היא אומרת, אבל בטח, אני מכירה, היו פה הרבה שאמרו, אני אתן גדי עיזים, ואני עדיין רעבה. אתה תלך וישכח מזה, תשאיר משהו, תשאיר ערבון. אז הוא אומר לה, מה את רוצה? והיא אומרת, תן לי את החותמת הפתילים. הוא אומר לה, אין בעיה, והוא בא אליה. דיאלוג מאוד פשוט, גס, שמתרחש פה. אבל אנחנו יודעים, וגם תמר יודעת, יהודה לא יודע, אבל גם תמר יודעת שחוץ מזה שיש פה דיאלוג בין פרוצה לבין לקוח, יש פה גם דיאלוג בין קלה לבין חם, שזרק אותה. וכשהיא אומרת לו שלוש פעמים, או שהיא אומרת לו פעמיים, והפעם השלישית זה מופיע כמעשה, מה תיתן לי? תיתן לי, תיתן לי, היא צועקת לו, תיתן לי כבר. אני מחכה, היא לא ניתנת. והיא עכשיו אומרת לו, אני רוצה שאתה תיתן לי, לא משנה את שלה, אותך, אבל תיתן לי. עכשיו, הוא לא שומע את זה, הוא רואה למול עיניו פרוצה. אבל כשהיא אומרת את זה, היא זועקת את זעקת הקלה, לא רק את הפרוצה שמבקשת את הערבון. זה ברמה השנייה, ברובד השני. אבל יכול להיות שיש פה רובד שלישי, שאפילו תמר עצמה לא יודעת שהוא מתרחש פה בדיאלוג הזה, ואולי רק למפרע מסתבר ליהודה. בלב לב הסיפור הזה, מה יש שם? אם תיתן ערבון. מה זאת אומרת תיתן ערבון? אני לא סומכת עליך. אני לא סומכת עליך. איך אני יודעת שאתה תיקח אחריות? איך אני יודעת שיש לך מילה? עכשיו שוב, קודם כל זה נאמר בפיה של פרוצה. אחר כך זה נאמר באותו האופן הרבה יותר עמוק בפיה של קלה, שמבקשת מהחם שלה לקחת אחריות. אבל יכול להיות שבעומק העומקים, המשפט הזה של אותה פרוצה, הוא כל דבר השם, שאומר לו, תיקח ערבון, תיקח אחריות. אתה לא יכול להמשיך להפקיר ולהפקיר ולהפקיר ולהפקיר. תיקח אחריות. עכשיו, זה לא תמר מבינה, וזה בינתיים, כנראה גם יהודה לא מבין. אבל כנראה שצריך לשים לב שזה מתרחש, ועוד מעט נראה גם למה הסיפור הזה של הערבון, אני בטוח שכולכם כבר מבינים לאן אנחנו חותרים בהקשר הזה. אבל יש פה קריאה ליהודה, בנקודה הכי נמוכה הזאת שהוא הגיע אליה עכשיו, תדמיינו את זה, יהודה, שנמצא עכשיו עם אותה הפרוצה ומתווכח איתה על התשלום, בעצם נקרא ברגע הזה לדגל, מספיק, תתחיל לעלות, אי אפשר לרדת ולרדת ולרדת, תתחיל לקחת אחריות. ונראה עכשיו את המשך הסיפור, האם יהודה מבין? למה הרסת לי? רציתי לשמור את זה לסוף, וואי, הלך. טוב, אז תודה רבה לכולכם, להתראות. נמשיך. לא, לא, זה בסדר, אני בעצמי רמזתי לזה. אבל בואו נמשיך הלאה. נמשיך. רגע, ברשותכם, אני טיפה, שתי מים טיפה ככה. ברחתי כבר. טוב. בסדר. נמשיך. וישוב, אני מדלג קדימה. איך הזמן? מעולה. ממש מעולה. זה יפה, פסוק כף, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעו עד עולמי לקחת הערבון מיד האישה ולא מצאה, וישאל את אנשי מקומה לאמור, היה הקדשה, היא והעיניים על הדרך. ואמרו, לא הייתה וזה קדשה, אין פה, אנחנו מכירים. וישוב אל יהודה ויאמר, לא מצטיה. וגם אנשי המקום אמרו, לא הייתה וזה קדשה. ושוב, שוב, נדמה לי שאי אפשר שלא לשים לב לדמיון שיש לסיפור מכירת יוסף, שניצב לו פה גם ברקע, נכון? על, אתם זוכרים, בואו נדפדף עוד פעם, שנייה אחת אחורה, אני תפרק למד זין, פסוק תתוו. נכון, הוא נשלח, גם יוסף נשלח, לראות את שלום אחיו, וימצאו איש, והנה טועה בשדה, ושאלו איש למור, מה אתם מבקש? הוא אומר, את החי אנוכי מבקש, הוא לא מוצא, כן? את האחים. נכון? אחר כך עוד יותר, בפסוק למד, בהקשר אחר, כאשר ראובן בא אל הבור והוא רואה, שיוסף איננו, ויקרא את בניו וישוב אליך ואומר, הילד איננו ואני אנה עניבה. והנה שוב, ראשית המהלך וסוף המהלך. תחילת הירידה של יהודה וסופו. תחילת הירידה זה שהוא הולך לבקש את אחיו ואחיו איננו, וסופה של הירידה זה שהוא הולך לבקש את הפרוצה הזאת, שהוא צריך להחזיר לה את הערבון, והיא איננה. עכשיו תראו את החשש של יהודה, זה ברור מה החשש של יהודה. החשש של יהודה, כן? פן יהיה לבוז. הנה שלחת הגדי הזה, אתה לא צטיחה, זה בושה וחרפה. תהיה לנו בושה גדולה מאוד, היא תסתובב עם התעודת זהות הזאת, תספר לכולם. עכשיו בנקודה הזאת, ויהי כי משלוש חודשים, ויוגד ליהודה לאמור, זנתה תמר כלתך, וגם היא נערה לזנונים, ויאמר יהודה הוציאוה ותשרף, בלי לחשוב פעמיים. אתם מבינים, נכון? איפה הוא היה יהודה? לפני כמה חודשים. ועכשיו הוא רואה אותה, והוא אומר, הוציאו ותשרף, בלי חשבון בכלל. היא מוצאת, והיא שלחה אל חמיה לאמור, לאיש אשר אלה לא אנוכי הרע. ותאמר הקרנה למי החותמת והפתילים והמטה האלה. הפסוק הזה כל כך טעון בכמה משמעות, עוד לפני הקרנה. קודם כל, לאיש אשר אלה לא. הביטוי הזה לאיש אשר אלה לא שולח אותנו לשני מקומות. אחד מהלפני ואחד אחרי. לפני, כן, המקרה של סיפור דינה. כאשר אחרי שדינה נאנסת ומבקשים האחים לתת אותה לאישה, הם אומרים ואמרו אליהם, לא נוכל לעשות את הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה כי חרפה היא לנו. אין ביטוי כזה עוד. לאיש אשר לא, או לאיש אשר אלה לא. זאת אומרת, שוב, הביטוי הזה כל כך טעון בזה שהכתוב בוחר להשתמש בו. אתם מבינים למי יהודה מושווה פה? לאותו הרל שאונס. לאותו הדמות הוא מושווה. וגם ההשוואה השנייה שנעשית יותר מאוחר על ידי הכתוב אל יהודה ששלחת אותנו אחורנית, כמובן שהיא ממש מהסיפור הזה, וניגשה יבינתו אליו לעיני הזקנים, כן? בדברים קפי פסוק ת', לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. עוד פעם, פה זה לאיש אשר לא ופה זה לאיש אשר לא. נראה, עלית עליי, חשבתי שאני אצליח לעבוד עליכם. נכון, פה זה באלף, לאיש אשר לא יעשה, כן? ופה זה לאיש אשר לא, אבל לאיש אשר, כמובן הדבר הזה דומה, אבל שוב, גם הסיפור מובהק. הסיפור, אני תכננתי להגיד את זה, שלא תחשוב, זה לא שהאישי משאיר אתכם בה, כן? לא, ראיתי שאתה כאילו אומר איזה מזל שתפסתי אותו. לא. אבל באמת, באמת, שוב, יהודה מושווה או לסרב, ייבום, שזה מאוד ברור, או לאיש אשר אלה לא. עכשיו תראו, כל מה שאמרנו עד עכשיו היה שווה בשביל הרגע הזה, כמובן, כמובן שהויקרנה, העקר, כן? שכמובן שוב קושר אותנו לתחילת הסיפור. זה מה שקרה בהתחלה, כן? והנה איך זה מתגלגל, הירידה, זה כאילו תמיד נותנים לנו את נקודת המוצא ועד לאן זה מידרדר, כן? עד להקרנה, כמו הקרנה החותמת, ולא נסתכל בגלל קוצר הזמן, או שאולי רק נסתכל על זה, כי הוא באמת יפה. תחזרו אחורנית, תחזרו אחורנית לגמרא בסוטה, כי זה מאוד יפה כתוב. אמר רבי חמא במקור 6, אמר רבי חמא ברבי חנניה, אני כבר אמרתי לכם פעם, שאני נורא אוהב לשמוע את הרעש הזה של ההפיכה של הדפים. עכשיו, בדרך כלל יש לי אחד כזה בשיעור, אז הפעם עשיתי את המקור הקדום בדף הבא כדי שנהפוך פעם ונצטרך לחזור שוב. אז מקור 6, אמר רבי חמא ברבי חנינה, בהקר בישר לאביו, בהקר בישרו. בהקר בישר הקרנה הכותונת בן חי, בהקר בישרו הקרנה. תראה לאן הידרדרת, מההקר הראשון עד ההקר האחרון. אבל הכל היה שווה בשביל הרגע הזה. זה הרגע הכי דרמטי, אולי, בתולדות עם ישראל. אני אומר את זה על כל שיעור, פחות או יותר, אבל לא משנה. הרגע שבו צריכה להינתן ההכרעה הברורה של יהודה, האם הוא נשאר שם למטה או לא נשאר למטה, ממשיך עוד לדיוטה אחת, שכנראה שממנה כבר לא תהיה שיבה. הרי בקלות הוא יכול להגיד, הוציאו ותשרף. ויגמר הסיפור, היא תשרף עם התעודת זהות שלו. ברגע אחד הוא יכול, הרי החשיפה של הסיפור הזה, היא תחשוף אותו, פניה לבוז, זה לא ישתנה. ההפך, הוא יהיה עוד יותר לבוז, שזה ידע, שהוא ידע שזה אי. הוא יכול לקבור את הסיפור הזה. אני חושב שבשנייה הזאת, יהודה נזכר, ותיתן לי את הערבון שהיא אומרת לו. והוא שומע עכשיו את שלושת הרבדים. הוא שומע את הערבון של הפרוצה הזאת שעכשיו נעמדת למולו, והוא מגלה שזאת תמר. הוא שומע את הערבון של תמר שהיא קלתו, והוא שומע את הערבון של הקדוש ברוך הוא שאומר לו, תהיה ערב. ובנקודה הזאת, כשיהודה אומר את המשפט המדהים, ויקר יהודה ויומר צדקה ממני, מתחילה עלייתו של יהודה. מטרף בני עלית, יגיד יעקב על יהודה בסוף ימיו. זה הטרף בני שממנו הוא עולה. הכי נמוך שהוא הצליח להגיע אליה. וברגע הזה יהודה לא רק נאתר לפרוצה, ולא רק נאתר לחמה, אלא כמו שאמרה פה מישהי מקודם, הוא גם נאתר בחזרה למשפחה. יהודה יקרא בקול גדול, אנוכי הערבנו. תן ערבון, אנוכי הערבנו, מיידי תבקשנו. וכשהוא עומד לפני יוסף, הוא מוכן להישאר שם כל ימיו עבד במצרים. הרי ברור שלהישאר עבד אסיר במצרים, אין תוחלת ואין תקווה. והוא יכול להשאיר שם את בנימין. הוא יכול להשאיר שם את בנימין, הכל יהיה בסדר, יישאר שם בנימין, הוא גם לא אשם. הוא יגיד ליעקב, נכון, אני ערבתי את הנער, אבל אני אשם שהוא גנב את הגביע? הוא לא יודע שיוסף שם, יוסף שם, שם את הגביע. הוא יכול לצאת בקלות מהסיפור הזה, אבל כמו שהוא לא עושה את זה פה עם תמר, הוא גם לא עושה את זה, הוא לא עושה את זה עם הפרוצה, הוא לא עושה את זה גם אחר כך עם יוסף ובנימין. אנוכי ערבנו, אני אתן את הערבון. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא שם באותו רגע, שם בתמנה, שם באפלה, במקום הכי חשוך שנמצא, שהיא אמרה לו, תיתן לי ערבון, הוא שומע את הקריאה הזאת של הפרוצה המהדהדת עכשיו גם, כשהוא עומד מול יוסף ובנימין, והוא אומר, אנוכי, אני ערבתי את הנער. ומהמקום הזה יהודה הולך ועולה. נעזוב לרגע את הסיפור של הלידה, שהוא גם סיפור מאוד מאוד מרגש ודרמטי, לשנייה אחת, אם נספיק נחזור עליו בסוף, והדמיון ליעקב ועשיו, אבל תראו רגע את מקור 7. ולא יסף עוד לדעתה. ולא שכב אמה עוד, כיוון שהפעם הזאת שכב אמה שלא בידיעתה ובדרך ביזיון, כי חשב שהיא קדשה, ואין כבוד לאדם חשוב שישכב עם קדשה. לפיכך לא יסף עוד לדעתה. זו הצעה לא קלה של הרד"ק, אבל לא יסף גם, יכול להיות שהוא גם לא, אנחנו יודעים שהביטוי יסף יכול להיות גם במשמעות של קול גדול ולא יסף, יכול להיות לא פסק, אבל גם, כן, גם לא פסק יכול להיות, לא רק לא המשיך. ודווקא אני חושב פה זה יותר משמעותי לומר כך, זאת אומרת שהוא יותר לא הניח לה, הוא לא הזניח אותה. הוא קיים את המצווה הזאת, הוא היה איתה, לא עזב אותה. הוא אומר, הוא מצאנו בתרגום שתי נוסחאות, יש נוסחה ולא פסק עוד מלדעתה, ויש נוסחה ולא הוסיף עוד. אז זה נכון, את צודקת, שבלא שכב עמה עוד לכאורה מכריע לכיוון אחד. כן, רק בוא נראה רגע את ההמשך. וכל הדברים האלה, היות זרע יהודה נשאר בזה הדרך, והיות דוד מרות המואביה, ושלמה מבת שבע, הכל הייתה סיבה מאת האל, לפי שמלכות נתנה אל לדוד ולזרוע עד עולם, כדי שלא יתגאו מלכות יהודה על ישראל, ויזכרו צור חוציו וממנו, ויהיו שפלי רוח, ויניגו המלכות בענבה ובתום לבב. זו דרכו של הרד"ק, שהיא קצת שונה מהדרך שלה, של הרמב"ן שראינו. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא הסיפור של יהודה. תראו, גם יוסף, כשמשווים, הרי ודאי יש פה השוואה מובהקת בין שתי הדמויות האלה, בין יוסף לבין יהודה. אנחנו ראינו את זה. ראינו את זה לאורך כל הדרך. לא דיברנו על עוד דבר שאני עכשיו רק מזכיר אותו. הניסיון של יהודה מול אותה פרוצה שנותר אצלה הבגד שלו, מול הניסיון של יוסף, מול אשת פוטיפר שנותר הבגד שלו אצלה. אבל בהבדל, שוב, יוסף מצליח, יהודה נכשל. אבל כשאנחנו חושבים על יוסף, גם יוסף מורד, גם יוסף יורד, וגם יוסף מתחיל לעלות מהבור, אבל בהבדל אחד. יוסף לא יורד, יוסף מורד. הוא מורד על ידי אחיו, ובמידה מסוימת הוא גם עולה על ידי ריבונו של עולם, על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצליח את מזלו, והוא מוכשר, והוא מגלה חלומות. יוסף יורד ועולה. עולה אל המלכות אחרי שהוא ירד. אבל יהודה לא מורד. יהודה יורד, וירד יהודה, הכותרת של הפרשייה הזאת. הוא יורד. והוא בכל בחירה שלו ירד וירד יותר ויותר עמוק. בעזיבה של המשפחה באותו רגע. בנישואים עם כנענית, בהזנחת תמר, בהליכה לזונה. הוא ירד וירד וירד. אבל הוא גם עלה ועלה ועלה מטרף בני עליתה. וזו הסיבה שברגע המפגש הזה, אומרים חז"ל, כי הנה המלאכים נועדו, במפגש של ויגש אליו יהודה. בעצם יש לנו פה את יוסף. עכשיו, יוסף הוא מועמד, אחרי מה שעושה ראובן, ואחרי מה שעושים שמרון ולוי, המועמד המובהק לבכורה, זה יוסף, הוא בכור רחל. יהודה הוא הבן הרביעי. אבל יהודה עולה אל הבכורה. הוא עולה אל המלכות, הוא בוחר בה, הוא בוחר בה ממקום הנפילה הגדול ביותר, והוא עולה. וכמובן, כמו שאומר הרד"ק, אנחנו מוצאים סיפור דומה, בדיוק סיפור דומה, אצל דוד המלך, עם בת שבע. וגם שם, ברגע הדרמטי ביותר, הוא יכול להרוג את נתן ולקבור את הסיפור ולהציל את עצמו. אבל כמו שאבי אבי אבי אביו אמר צדקה ממני, גם הוא אומר חטאתי להשם. וזו הסיבה שכשלוקחים את רות המואביה, אומרים יהי ביתך כבית פרץ, כי גם הוא התחיל מאישה כנענית, גם הוא התחיל מאיזה נפילה, ממחלון וכיליון כזה, מאלימלך. זה אותו סיפור. גם שם הם ראו לנגד עיניהם איזה אלימלך שהולך ובורח ברגע האמת, ושני בניו מתים, ואישה מואביה. אבל כמו שמתוך הסיפור של יהודה, שהיה סיפור כזה של הפקרה ואז נחה, יהודה ברגע הכי נמוך שיכל להציל את עצמו ולקבור את עצמו, והוא בוחר לוותר על הצלת עצמו ולרומם את עצמו דווקא, זו גם ההבטחה שהם מבטיחים לבועז ורות. וזוהי המלכות, זו תפיסת המלכות בישראל. לא מלך מושלם, לא מלך גיבור, לא מלך שאיננו נופל, אלא מלך שיודע לקחת אחריות מהמקום הכי נמוך. אבל יש פה עוד נקודה אחת, שבה דווקא אני רוצה לסיים. הסיפור הזה הוא סיפור שהוא לא פשוט. הוא סיפור שהוא לא פשוט, כי בעצם מה שראינו, שהרגע שבו נעשה המהפך, הרגע שבו נמסר ליהודה המסר הדרמטי ביותר, והחשוב ביותר של הקדוש ברוך הוא אל יהודה, הוא היה בפיה של אותה פרוצה שאומרת לו, תן לי עירבון, באמירה הכי נמוכה ושפלה. ונדמה לי שגם במובן הזה התנ״ך מוסר לנו מסר משמעותי וחשוב ביותר. אנחנו צריכים לדעת שדבר השם מתגלה לא רק בפי נביאיו, ולא רק בפי רבניו, ולא רק בפי מוריו, אלא לפעמים דבר השם יכול להתגלות דרך הסיטואציה הכי אפלה והכי חשוכה שיכולה להיות. ועלינו כקוראי תנ״ך להטות אוזן אל המציאות, ולא להיות, לא להיות ערלים ולחפש את דבר השם ומה שיש את הקדוש ברוך הוא להגיד לנו רק דרך אירועים גדולים, רק דרך אירועים דרמטיים, רק דרך רב שעומד על גבי סטנדר. ברור שיש סיכוי טוב שהמקח וממקח שתעשו בחוץ על קניית דיסק הוא דבר השם אליכם יותר מאשר מה שקורה פה עכשיו שאני עומד ומדבר אליכם. אבל בשביל זה צריך להטות אוזן. בשביל זה צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לדבר אל אבותינו. יפה שיחתם של עבדי אבות צריך להגיד, פה צריך להגיד יפה שיחתם של, לא נעים להגיד, של מי של אבות. אבל אפילו דרך זה, אפילו דרך זה אם נטה אוזן, נשמע את הקדוש ברוך הוא שמבקש לדבר איתנו בכל רגע ובכל שעה. יהודה שמע וקיבל. תודה רבה וכל טוב.